קשת, כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
פרשת אמור, אותה נקרא השבת בעזרת השם, חותמת את ענייני הקדושה בספר ויקרא. פרשה פותחת בדיני קדושת הכהנים, כהן גדול וכהן שאיננו גדול. לאחר מכן דנה הפרשה בדיני הקודשים הקרבים במקדש, דיני אכילת הקודשים. לאחר מכן דנה הפרשה בזמנים המקודשים. כשבתווך בין הנושאים הללו מצוות קידוש השם המופיעה לפני המועדים. שמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. פרק האחרון של הפרשה, פרק כ"ד בספר ויקרא, יש בו נושאים מנושאים שונים, שבעצם מחזירים אותנו לאווירה של ספר שמות. יש שם דיני לחם הפנים, דיני המנורה, יש שם דינים שמזכירים את פרשת משפטים, וכנראה זה מובא כהכנה לפרשת בהר סיני שחותמת את ספר ויקרא. אני רוצה להתמקד היום, בגלל שאנחנו נמצאים בתווך בין פסח לשבועות, בימי ספירת העומר, להתמקד מעט בתכנים של הימים הללו. לאחר שהתורה מצווה את דיני חג המצות, מופיעה מצווה ספירת העומר, שנפתחת ביום מיוחד ממחרת השבת, יום שיש בו כמה וכמה דינים מיוחדים, וחותמת גם כן ביום מיוחד שיש בו כמה וכמה דינים מיוחדים. ביום הראשון של העומר נאמר כך, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, והביתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. כן, זאת המצווה הראשית, שגם נתנה למצווה את שמה, להביא את העומר הראשון שנקצר, ולהניף אותו לפני השם בבית המקדש. מתי כל זה נעשה? ממחרת השבת. וידוע שהביטוי הזה ממחרת השבת שימש סלע מחלוקת בין פרושים לצדוקים בדורות שונים, ולא בזה נאריך כרגע. מה עושים אחרי שמניפים את העומר? על כך אמרו רבותינו, יש לעיין בפרק ב' בספר ויקרא, שם מדברת התורה על דיניה של מנחת ביקורים, ודיני המנחה ההיא הם הדינים של העומר. ממשיכה התורה ואומרת, ועשיתם ביום הנפחם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה לשם, ומנחתו שני עשרונים, סולד בלולה ושמן, ישל אדוני ריח ניחוח, ונסקו יין רביעית ההין. כלומר, העומר הזה איננו בא לבדו, אלא העומר הזה מתלווה קורבן עולה, צנוע, כבש תמים בין שנתו לעולה. אנחנו יודעים שבקורבנות הציבור, אפילו קורבן התמיד, הוא שני כבשים, אחד ביום ואחד בין הארבעים, ואילו כאן איזושהי הרגשה של קורבן עולה מינימלי, כבש תמים בין שנתו לעולה. אמנם המנחה שמתלווה אליו היא כפולה, בדרך כלל המנחה שמתלווה לכבש מידתה עשרון, ואילו פה המנחה המתלווה מנחתו שני עשרונים. הוא מאיר על כך רשי ואומר כפולה הייתה. אבל מבחינת היקף הקורבן המתלווה אל העומר, מדובר במשהו מצומצם. הפרשה מסתיימת בעניין שלישי. ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. כלומר, אסור לאכול מן הדגן, ובסוגריים נוסיף, החדש, שהרי אין צורך לצום לפני כן, אלא לא לאכול מן הדגן החדש, עד שנביא את העומר הזה אל הכהן. בשום צורה שהיא אסור לאוכלו. לא לחם, צורה מוכרת לנו, לא קלי, כשקולים את הגרעינים על איזה מצע חם, ואפשר לאכול אותם כפיצוחים, ולא קרמל, שזה השיבולים הרכות, שאפשר לאכול אותם, כשהם לקלף אותם, ולחסוס את מה שבתוכם, גם זה אסור. אם כן, שלושה עניינים יש כאן. במרכזם הבאת העומר, אל העומר מתלווה כבש עולה עם מנחה ונסך, ועד הקרבת העומר אסור לאכול מן הדגן החדש. עכשיו אומרת התורה, וספרתם לכם ממחורת השבת. מיום אביאכם את עומר התנופה, מאותו יום שהבאתם את אותו עומר, שבע שבתות תמימות תהיינה. וכשאנו סופרים מדי יום ביומו, היום כך וכך ימים לעומר או בעומר, פירושו כך וכך ימים עברו מיום הקרבת העומר במקדש. מובן אם כך, מדוע לרוב הראשונים ספירת העומר בזמן הזה אינה אלא מדרבנן. כי אם הספירה היא ליום שהקריבו את העומר במקדש, הרי אנו לא זכינו להקריב עומר במקדש, וממילא אין לנו למה לספור. ועל כן, יש סוברים וכך דעת רוב הראשונים, שספירת העומר בזמן הזה הינה מצווה מדרבנן, זכר למקדש. אבל כשבית המקדש היה קיים והקריבו את העומר, ודאי הייתה מצווה מדאורייתא, לחלק מן השיטות גם בזמן הזה זה דאורייתא, זו גם דעת הרמב״ם, בהלכות מדין ומוספים, אבל בוודאי בזמן הבית, סופרים מיום הקרבת העומר, כל יום שחולף מזכירים עברו כך וכך ימים, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, ושוב והקרבתם מנחה חדשה לשם. איך יכולה להיות מנחה חדשה? הרי העומר כבר בא מן הדגן החדש. הרי העומר היה ראשית הקציר. אומרים רבותינו במשנה במסכת מנחות, שעד הקרבת העומר היה אסור לאיש לאכול מן התבועה החדשה שגדלה. עד חג השבועות, עד אותה מחרת השבת השביעית, האיסור נשאר בתוקפו במקדש. ובלשון המשנה, העומר היה מתיר במדינה, ושתי הלחם, קורבן חג השבועות, במקדש. אם כן, מבחינת המקדש, זאת מנחה חדשה, במובן זה שעד היום פרט לעומר שהונף, וקומץ ממנו הוקרב, הוקטר על גבי המזבח, המשיכו להשתמש בתבועה ישנה. ומאז הקרבת המנחה בחג השבועות, זה הרגע שבו גם במקדש התחילו להקריב מן הדגן החדש. ולכן יכולה המנחה הזאת להיחשב מנחה חדשה. ממה היא הייתה מורכבת? מתארת התורה, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לאדוני. אם כן, בניגוד לעומר שקרב לפני שבעה שבועות, עומר ראשית הקציר, שמסמל את הדבר המינימלי, הגולמי, עומר תנופה, שיבולים, ולפי חז"ל היה מדובר בסעורים, שהרי החיטים גם לא נמצאות עדיין בשדה בפסח, וגם כדי שמנחת שתי הלחם בחג השבועות תהיה מנחה חדשה, אז זה סעורים, שיבולים, עומר, דבר מאוד מאוד ראשוני. ואילו לאחר שבעה שבועות, אנחנו פוגשים דבר מלא, עשיר מאוד. תביאו לחם תנופה. לא רק את הקמח, ולא רק את הסולת, ולא רק בלול בשמן, אלא כבר אפוי כלחם תנופה. לא עומר תנופה, אלא לחם תנופה. לא אחד, אלא שתיים. לא עשרון, אלא שני עשרונים. לא סעורים, אלא סולת תהיינה. לא חמץ כמו כל המנחות, לא מצה כמו שאר המנחות, סליחה, אלא חמץ תיאפנה ביקורים לאדוני. ושוב נקרא את הפסוק ונתרשם מן העושר של הקורבן הזה, בניגוד לעומר שקרב בחג הפסח ממחרת השבת. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לאדוני. וגם כאן עוברת התורה לתאר את הקורבן שקרב עם המנחה. כזכור, גם עם העומר קרבה מנחה. כבש בין שנתו לעולה. ואילו כאן, והקרבתם על הלחם, בנוסף ללחם, שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד, ואילים שניים, יהיו עולה לאדוני, ומנחתם ונזקיהם אישר ריח ניחוח לאדוני. אם כן, העולות לא מינימליות כבש אחד, גם פה מודגש העושר, שבעה כבשים, פר אחד, שהפר הוא תמיד בודד, ושני אילים, אלה לעולה. בנוסף לכך, ועשיתם סעיריזים אחד לחטאת, ובנוסף לכך, ושני חבשים בני שנה לזבח שלמים. שזבח השלמים הוא בכלל דבר מיוחד במינו, שהרי בכל התורה כולה לא מצאנו ציווי על הקרבת שלמים לציבור, אלא כאן בחג השבועות. שוב, זה מייצג איזשהו רצון לאושר רב, לגיוון רב, לנתינה שעוברת על גדותיה. שלמים בתורה ישנם בשלושה מקומות, ואנחנו נעמוד על כך בהמשך, אבל בשלושה מקומות שהם חד פעמיים. ואילו כאן באופן חריג מצווה התורה על הקרבת שלמים לדורות. וכדי להדגיש את הייחוד של הדבר, מצווה התורה והניף הכהן אותם, את הכבשים הללו, על לחם הביקורים תנופה לפני השם. ובנוסף לכך הוקרתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. אם כן, עושר גדול, גיוון רב, ושני דברים ייחודיים ליום הזה. זה יום שבו התורה מצווה להקריב חמץ, וזה יום שבו התורה מצווה להקריב שלמים עבור הציבור. כל קורבנות הציבור ברובן הגדול הם עולות, ובכל פעם סעיר עיזים אחד לחטאת שמופיע גם פה. ואילו כאן מוסיפה התורה גם שלמים. בנוסף לריבוי הגדול עליו עמדנו, יש גם ייחוד במצוות המיוחדות הללו של חמץ ושל שלמים. וכך מסתיימים להם הימים הללו ימי הספירה. מהבאת העומר בקוטב האחד של הספירה, אל הקרבת שתי הלחם בקוטב השני בסיום הספירה, כשבתווך הימים שמגשרים ימי הספירה עצמם. ונשאלת השאלה, מה עניינו של הריבוי הזה? מה עניינו של העושר הגדול הזה של היום החמישים, במיוחד על רקע הקימוץ, הצמצום שיש ביום הראשון במחרת השבת, באותו יום הקרבת העומר? אם אני בודק היכן היו שלמים בתורה, שלמים של ציבור, אמרתי שאנחנו פוגשים שלושה מעמדים כאלה, ושלושתם מאוד מאוד מיוחדים. בפעם הראשונה שהציבור מקריב שלמים, מתואר בשמות פרק כף דלת, כאשר מתואר מעמד הברית למרגלות הר סיני. כאשר משה מביא את ספר הברית, וקורא את דברי השם ואת כל המשפטים, פרק כ"ד, פסוק ג', התגובה המרוממת של העם, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל אשר דיבר, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. ואז משה כותב, בונה מזבח, עוד 12 מצבה, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני, פרים. אז הוא לוקח את הדם וזורק על העם, קורא את ספר הברית באוזני העם, הם שומעים ואומרים כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. יום מיוחד, יום באמת שלא חזר על עצמו בהיסטוריה, יום שבו היה יכול להיכתב והיה על משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. איננו מבינים מה בדיוק ראו ומה המשמעה של ראייה זאת, אבל ברור שמדובר ביום גדול של גילוי, יום גדול של התקרבות בין השם לעמו, וביום הזה מופיעים השלמים. פעם השנייה שמופיעים שלמים במשכן, ודיברנו על הקשר בין הר סיני למשכן גם בהזדמנויות קודמות. והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו, אחר שבעת ימי המילואים, לאחר סיום תקופת ההכשרה של הכהנים, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה לומר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, עין לעולה תמימים, ולבני ישראל תדבר למור, שעיר עזים אחד לחטאת, עגל וחבל בני שינה תמימים לעולה, ושור ועין לשלמים לזבוח לפני השם, כי היום אדוני נראה עליכם. שוב, השלמים שמצטווים להביא קשורים ליום שבו ישנה היראות של השם אל העם. השלמים מבטאים את הקרבה, וזה באמת מעמד ייחודי וחד פעמי. פעם השלישית מוצנעת, יותר פחות מוכרת אולי, אבל גם זה יום מיוחד וגדול וחד פעמי. כאשר מצטווה משה בדברים כפזיים להביא על סדרי מעבר הירדן, ואז כאשר והיה בעובריכם את הירדן, פרק כפזיים פסוק ד', תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, ובהמשך ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים, אבנים שלמות, והעלית עליו עולות לאדוני אלוהיך, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני אדוני אלוהיך. אין ספק, עוד יום ייחודי, יום מתן תורה, יום חנוכת המשכן ויום מתן ארץ ישראל. שלושה ימים מיוחדים, שלושה ימים בהם זכו ישראל לקרבה גדולה, למתנה גדולה, מתן תורה, המשכן והארץ, והיום הזה מתאפיין בשלמים. והנה מצווה התורה פעם אחת בשנה לשוב ולהקריב שלמים לשם. מתי? בסיום ספירת העומר. באותו חג שאנחנו קוראים לו חג השבועות, גם שם מצטווים להקריב שלמים. אבל לא כאירוע חד פעמי, אלא כאירוע שחוזר על עצמו מדי שנה בשנה. ואתה שואב את עצמך על מה ולמה? האם אך ורק בשביל הדגן החדש? חורגת התורה מן תורת הקורבנות המקובלת ונותנת את הציווי להקריב שלמים? האם אין מדובר בקרבה גדולה יותר מכך? וכאן אנחנו מגיעים למסורת התורה שבעל פה, שיום זה הוא יום מתן תורה. חג השבועות, אמנם בפסוקים שקראנו אין לכך זכר, אבל נראה שיש כאן ברמז הזה, יותר מרמז, בהלכה המיוחדת הזאת, בקורבן המיוחד הזה שקרב ביום הזה, קורבן השלמים, מרמז את התורה שנחפש את משמעותו של החג הזה בחברתם של הימים המיוחדים ההם עליהם עמדנו כרגע. לחפש אותם בחברתם של מתן תורה, של חנוכת המשכן, של מתן הארץ, כי ימי גילוי, וממילא חג השבועות הוא חג שמרמז או מלמד מדי שנה בשנה על גילוי גדול שזכו לו ישראל. ולא רק על זה שהדגן החדש צמח בשדות, עם כל חשיבותו שאנחנו יודעים שהרי אם אין קמח, אין תורה, ובכל זאת. נראה שלדבר הזה מצטרף גם עניין החמץ. כאמור, עוד דין מיוחד קיים כאן, וזה עם החמץ. בדרך כלל התורה איננה אוהבת חמץ במקדש. ככל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישל השם. כל המנחה אשר תיאפה לא תיאפה חמץ. איננו מקריבים חמץ במקדש בדרך קבע. והנה כאן הציבור מצטווה להביא מנחה שהיא חמץ. כמאמר הכתוב שאמרנו מקודם, לא, ככל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישל השם. ההמשך הוא קורבן ראשית תקריבו אותם לשם. אבל אל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. גם ביום זה, שחורג את התורה ממצוותיה, ומחייבת את העם להביא חמץ, אל המזבח זה לא עולה. אבל שוב, מה פשר ההיתר הזה של חמץ, דווקא ביום הזה? אותו חמץ שיחד עם הכבשים שהם שלמים, מונף ומהווה את הדגל, כדגל שמתנופף ביום הזה. גם החמץ מבטא קרבה גדולה. גם החמץ מבטא איזו סביעות רצון גדולה. כי בניגוד למצא, כתב הרב יואל בינון, במאמר חשוב שמופיע במגדים י' ג', שהחמץ מבטא איזושהי סביעות רצון, איזה סיום של תהליך, איזה אדם שהגיע אל היעד, אל המנוחה ואל הנחלה, יש לו זמן לשבת ולחכות שהעיסה תחמיץ. בדרך כלל התורה לא אוהבת את העמידה הזו שבפני של האדם. האדם מצווה להרגיש כל פעם שהוא באמצע, שהוא בדרך, שאין לו זמן, שצרכיו לא הושלמו, שעבודתו עוד מרובה. מספרים על החפץ חיים שחי בפשטות מדהימה ובהסתפקות במועט מיוחדת במינה. שנכנסו אצלו פעם הביתה, אמרו לו, רבינו, איפה? קצת ריהוט, קצת תנאי מחיה, קצת דברים נוחים. שאל אותם החפץ חיים, נו, ואיפה הדברים הנוחים שלכם? גם לכם אין פה את כל הדברים. ענו האנשים, טוב, אנחנו לא פה, אנחנו רק עוברים פה. ענה להם החפץ חיים, גם אני רק עובר פה. ומי שרואה את כל מסכת חייו, כאיזשהו מעבר מעולם אחד לעולם אחר, ממנה לא משקיע בנוחיות ובדברים הללו. זו מעלתו הגדולה של החפץ חיים. אבל ייתכן שכשבא אדם למקדש אל מול השכינה, הוא צריך לחוש כך, שהוא באמצע דבר. שהוא לא בא בתוך מנוחה, מול הקדוש ברוך הוא צריך להרגיש חוסר, צריך להרגיש מצוקה, צריך להרגיש משהו לא נוח, אין זמן, לא נעים, זה לא מקום להתרווח ולהפגין איזה עושר ורווחה. ולכן לא מביאים חמץ, אלא בקורבן תודה. קורבן תודה של היחיד, שלמים שבאים כתודה, יש בהם חמץ. שוב, כמו שאמרנו מקודם, זה היחיד שמצליח לחוש קרבה כזאת. אבל פעם אחת בשנה מצווים כל ישראל להביא חמץ. ושוב, על מה ולמה? מה קרה ביום הזה? הדגן, עם כל הכבוד, אמנם כמו שאמרנו, אבל נראה שזאת התורה. ואומנם אם אין קמח, אין תורה. והקמח והתורה שזורים, והקורבן הזה בא מן הדגן, אולי עוד נספיק לומר על כך מילה או שתיים בהמשך. אבל זהו הופעתו של חג השבועות כאן בפרשת אמור. יום מיוחד, חותם את ימי הספירה, מהווה ניגוד ליום הראשון, שם הופיעו הדברים בקטן, בעומר השעורים הראשוני עם כבש אחד לעולה, ספרנו 49 יום, הגענו אל היום ה-50, אל הימים שהם בוודאי ימי מתן תורה, שהרי בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ואיך שלא נספור את הימים בתחילת חודש סיוון, נחלקו בכך תנאים, אנחנו פחות או יותר בימי מתן תורה. אנחנו יודעים, משה עלה, משה ירד, שלושה ימי הגבלה, אז אנחנו בהי בסיוון, וב או זין, ואלה בדרך כלל הימים של חג השבועות, שהרי לחג השבועות אין תאריך קבוע בתורה. מפסח ועד שבועות יש לנו שני ראשי חודשים, וכשקידשו את החודש על פי הראייה, היה שני ראשי החודשים הללו יכולים להשתנות. ולכן אומרת הגמרא, פעמים בהי בסיוון, פעמים בוו בסיוון, פעמים בזין. אם שני ראשי החודשים היו מלאים, היה למד בניסן ולמד באייר, הרי שבהי בסיוון יגיע חג השבועות. ואם שני החודשים חסרים, אז יום החמישים יגיע בזין בסיוון. ואם כפי הלוח שלנו אחד מלא ואחד חסר, הרי שבוו בסיוון תינתן תורה. אבל יהיה חג השבועות, סליחה. אבל ברור שאנחנו בשבוע הראשון של חודש סיוון, בסופו של השבוע הראשון בחודש סיוון, וגם ברור מפרשת מתן תורה, שאנחנו מקבלים את מעמד הר סיני, איפה שהוא לאחר 5, 6, 7 ימים. נחלקו בדבר אם ימי ההגבלה היו מלבד, אם היו ימים מלאים, נחלקו תנאים, נחלקו ראשונים, לא ניכנס לעניין הזה. ברור שישנה חפיפה. והתורה מרמזת על כך, ואומרת, ביום הזה, שמקריבים את הקורבן המיוחד הזה, שתי חריגות שמשמען אחד, עושר גדול, חמץ, שלמים, קרבה גדולה, שניתן לקשור אותה למתן תורה. אבל התורה בכל זאת לא אומרת את עניין מתן תורה בצורה מפורשת, אלא באופן שבו אני מצאתי אותו בחמץ ובחמץ ובשלמים, באותם מעשים שמבטאים את הקרבה. ומדוע? ייתכן, נאמרו על כך דברים רבים. חמה לייבוביץ' בספרה מביאה על כך דברים יפים. אבל ייתכן לומר דבר שאני רוצה להוסיף אותו. אידיאל של תורה הוא בהתגשמות בחיים. תורה רוצה שנגשים את ערכיה ואת חיינו יהפכו להיות ביטוי לחיים של תורה. תורה היא תורת חיים במובן זה שהיא צריכה להתלבש בחייו של האדם. כשם ש... כישרונותיו של אדם באים לידי ביטוי במעשיו. אדם שהוא בעל יכולת ציור, הוא נגן גדול, הוא זמר גדול, הוא צייר גדול. הרי אי אפשר לראות את הציור או את השיר כדבר ארטילאי. אנחנו חיים בעולם של חומר, והדברים מתגשמים בו בצורה של חומר, בצורה של מעשה. ותורתנו וקדושתנו שבה פתחנו צריכה לבוא לידי ביטוי במעשים, בחומר. הקשר הזה שבין קמח לתורה הוא לא רק קשר של אם אין קמח אין תורה כי נמות ברעב, אלא הקמח, המעשה, עולם החומר, עולם העשייה, הוא הדבר שדרכו, באמצעותו, משתקפת תורתנו. וכשאנחנו נמצאים במובן של חיים מלאים, אז לא תהיה חציצה. אז כל מעשינו יהיו קודש לשם. בדרך כלל, מה לעשות? יש יצר הרע, ויש פער בין רצונותיו של אדם, בין שאיפותיו, בין יעודיו הגדולים, לבין מה שהוא מצליח להגשים. אבל פעם אחת בשנה, אנחנו מציינים יום שבה חמץ ובשלמים ובמעשים הללו, באכילת הבשר ובאפיית הלחם, קדושתנו מתבטאת, וכולה, מתנקזת אל תוך הדינים הללו. גם ייחוד של חג השבועות, ייחוד של חג מתן תורה, באשר זה יום שכחזל אומרים פסקה זו המתן. לרגע אחד התנוצץ בנו היכולת, נוצצה בנו היכולת, להגשים הגשמה מלאה במעשינו. כל מעשינו יהיו אך ורק לבוש לשכינה, ליצר הטוב שבתוכנו, לקרבת אלוקים שבתוכנו. כי ברגע שיש מקום ליצר הרע, וחלק ממעשינו פגומים או פסולים, ממילא לא כל המעשים מגשימים את העניינים הנעלים הללו. אבל ליום אחד זה קרה בהיסטוריה, ומדי שנה בשנה, ביום חג השבועות, אנחנו משחזרים את המעמד הזה. והדבר הזה מתבטא בכך שמצוות המיוחדות של היום הזה לא מזכירות את מתן תורה, אבל מתבטאות בשני הדינים הייחודיים הללו של החמץ ושל השלמים. שני דברים שמבטאים קרבה גדולה ורווחה גדולה, שאינה מהווה סתירה מול מלכות שמיים, אלא ביטוי נעלה לשכינה שבנו. ומה שאסור לנו בשאר ימות השנה באשר יצרנו שוכן בתוכנו, הרי ליום אחד יכולים ישראל להביא שלמים וחמץ, ולהניף אותם לפני השם, ולבטא קרבת אלוקים גדולה, גם כאן בעולם הזה, גם כאן בחיי המעשה, וממנה צריך לינוק עוצמה וכוח למאבקים של השנה כולה.